הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. טראומה. איך נדע שיצאנו מאירוע טראומטי והצלחנו להבריא ממנו? טראומה זה אירוע קשה, חוסר אונים. יחד עם זאת, אנשים רבים מתארים, למרות הקושי הגדול, הם הצליחו לצמוח, להתפתח לטובה, למרות הטראומה, אולי קשה לומר, גם בגלל ובזכות הטראומה. אנשים שעברו אירועים טראומטיים, אחרי זמן הם יותר ויותר מעריכים חוויות קטנות ונעימות בשגרת החיים, הם יותר נהנים מקרבת חברה טובה, משפחה, בעצם הבריאות שלהם. הם חוו את חוסר האונים, ולכן כעת הם יותר ויותר מרגישים שכן, מותר להם, אפילו אפשרי, אולי אפילו זו זכות בחיים, להרגיש טוב מהדברים היותר קטנים בשגרת החיים. הדברים הנחמדים, הפשוטים בשגרת החיים, מקבלים משקל חשוב ורציני. דווקא אותו אירוע מפחיד וחסר אונים הוא זה שיצר את ההכרה ששום דבר לא מובן מאליו, הם מעריכים יותר ויותר את שגרת החיים. ומהמקום הזה הם מייקרים יותר ויותר את הקשר עם הקרובים להם. הם מייקרים יותר את הקשר עם החברים. הם מייקרים יותר את הקשר שלהם עם עצמם. הם מעריכים ומייקרים יותר את השגרה. הם יותר מתמקדים בצדדים הטובים של החיים. דבר נוסף, בהרבה מאוד מקרים הם משנים את סדרי העדיפויות שלהם. מה שהיה חשוב אתמול, לא בהכרח יהיה חשוב היום, מחר ומחרתיים. אתמול היה חשוב הכבוד, הקנאה, השנאה, התחרות שנקבל מהחברה או נלחם בחברה או נפגע בחברה. היום האדם עסוק יותר ויותר בלשפר את השלום בית שלו, חינוך הילדים. הוא יותר מתמקד בקשר החיובי, הבין אישי שיכול להיות לו בהווה או בעתיד. האדם לא פעם אומר לעצמו, עד רבה, אם הוא הצליח להתמיד ולתפקד למרות הטראומה, אז הוא מגלה יכולות שהוא לא הכיר בכלל שיש לו. הוא לא הכיר את העוצמות ותחושת המסוגלות שיכולה להיות. לא פעם הוא מתרגש אפילו מעצמו, זה מפתיע, אבל זה אפשרי. האדם מתרגש מעצמו, איך הוא עבר כזה אירוע, ובכל אופן האירוע אמור להיות רע ומשבית חיים, ואצלו זה הפך להיות אירוע מכונן. עדיין רע, אבל מכונן. הוא יצא מחוזק יותר, פיקח יותר. הוא אומר לעצמו, לא ידעתי כמה גדול וחזק אני יכול להיות. הוא מתאושש מהמצב הקשה. אבל הוא לא חוזר למצב הבסיסי שהיה לפני הטראומה, אלא מגיע למקום חדש וטוב יותר. הרבה יותר פיקח, חזק ועוצמתי. הוא מגלה חיים חדשים, גישות חדשות. ובהרבה מאוד מקרים נעשה אותנטי יותר, אמיתי יותר, נאמן לערכים שלו. הוא יותר ויותר מעלה את ההרגשה של סביעות הרצון מהחיים שלו, בגלל שהוא יותר ויותר עושה את הדברים הנכונים לחיים שלו. הוא פגש לפעמים את הקרבה למוות, ולכן הוא אומר לעצמו, אם כבר הגענו לשם, אז מה זה משנה? מה יאמרו? איך יאמרו? אין משקל וחשיבות לזוטות. יש משקל רק לערכים חשובים. וגם אם האדם לא לגמרי מצליח להיות נאמן לערכים שלו, כי שגרת החיים של אתמול ושלשום של התעסקות בזוטות קובלת אותו, אבל בכל אופן הוא זוכר שכן, זה כיוון החיים שאותו הוא היה רוצה, זו המגמה שאליה הוא שואב, זו המטרה שהוא רוצה להגיע אליה. ומהמקום הזה ישנה עלייה דרגתית בסביעות הרצון של האדם, כי הוא יותר ממוקד בערכים. החיים נעשים אותנטיים יותר, אמיתיים יותר, חזקים יותר. הוא פחות חושב מה יגידו, הוא פחות חושב איך יחשבו, הוא יותר מתעסק באמת, בערכים, בשמחה שקשורה לסיפור ולצמיחה, מה שקשור למימוש הערכים שלו. האדם שרחמנא ליצלן איבד אדם קרוב, זה אירוע טראומטי. האם האדם הזה מרגיש יותר טוב בחיים שלו? האם הוא מרגיש יותר מאושר בחיים שלו? התשובה היא מורכבת. ולמה? אם אנחנו מתייחסים לאושר כשמחה בחיים, שמחת חיים יכולה להיות אכן כאשר האדם משיג מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, והוא מרגיש שתנאי החיים שלו הם כפי שהוא תכנן. אז בוודאי אדם שאיבד אדם קרוב רחמנא ליצלן, אסון, טראומה, יכולים ודאי ללוות את האדם עם עצב מתמשך. אדם איבד, השם ישמור, בן משפחה, ובדרך כלל יחווה יותר עצב לאורך זמן. אז אם כן, האושר אכן נפגם. אבל אם נגדיר את האושר באופן אחר, אם אנחנו חושבים על אושר בצורה רחבה יותר, כחיים עם מטרות, משמעות חופש בחירה יותר, הרי שזה סוג האושר שעשוי דווקא להתפתח אחרי הטראומה. האדם איבד הרבה, הוא לא היה רוצה לאבד ולהרוויח כלום, רק לא לאבד, אבל בכל אופן, האדם, השם ישמור, איבד הרבה. אחרי שהוא איבד, הוא מעריך את החיים בצורה שונה. הוא לא מתייחס לזוטות, הוא פחות שם דגש על דברים קטנים. וכמו שאומר, שלמה המלך, טוב ללכת אל בית האבל מלכת אל בית המשתה. ולמה? כי בבית קברות, בית האבל, שם הוא סוף האדם. במוות פוגש האדם את משמעות החיים. כאשר מספידים אדם, לא אומרים כמה הוא אכל ושתה, כמה הוא שמח וצחק, אלא כמה הוא היה ישר, נאמן, ירא אלוקים. כלומר, מדברים על המעלות, המשמעויות שאנחנו גאים בהם, רוצים להנציח את המשמעויות האלה. למה דווקא את המשמעויות, המעלות, התכונות האלה מציינים? כי בתוך תוכנו גם אנחנו מבינים שאין משמעות אמיתית לאכול ולשתות, אלא מחפשים עומק אחר בחיים. העומק הרציני של משמעות, ערכים, מטרות שראויות להיאמר, רחמנא ליצלן, בהספד. אדם אחרי אירוע טראומטי הוא אמנם לא שמח יותר, ועד רבו מרגיש את האובדן, ולפעמים יום אחרי יום. אבל מצד שני יש לו ערך שונה, זווית ראייה חדשה על החיים. את זה כן יש לו, ובגלל זה הוא כן יכול להעריך את החיים בצורה שונה. להעריך את החיים ולומר, כן, החיים שלי שווים ואין משמעות לזוטות והרגלי החיים ביום יום, והן כבר לא בכל מיני מריבות, קנאה, כבוד, תאוות, כל מיני גורמים שהיו מסיחים את דעת האדם מהערכים האמיתיים בחיים של האדם. האדם אחרי טראומה פגש את החיים היותר ראויים מבחינתו, את החיים היותר ראויים להנצחה. אולי פחות הנאה, אבל יותר סיפוק. הוא בעבר היה יותר מרוכז בעצמו בהנאות שלו, כיום הוא יותר מרוכז באחרים, איך לתת, להעניק, לפרגן, להנציח את העשייה שלו. עשייה שהיא ערכית. אבל חשוב לדעת שטראומה לא בהכרח מובילה לצמיחה. חוויה של טראומה בשום אופן אינה מספיקה כדי לעבור שינוי חיים חיובי. הטראומה היא לא מחוללת את השינוי, אלא תהליך ההתמודדות עם הטראומה. אנשים מפתחים במהלך החיים שלהם אמונות בסיסיות בנוגע לעצמם, לאחרים, לעולם. האמונות האלה משמשות אותם כמשענת שמאפשרת לקיים חיים יעילים פחות או יותר. דוגמה, יש לאנשים גישה שאומרת החיים הוגנים, אנשים טובים מתוגמלים על המעשים, יש מטרות בחיים שכדאי להגשים, אפשר לסמוך על בני אדם. יש אנשים אומרים, אם יש לי כסף אני מרגיש בטוח. אחרים מאמינים שהם יהיו בריאים לעולם. לכל אחד והגישות הנכונות או הלא נכונות שיש לו בחיים, יעילות או לא, תורניות או לא, אבל יש לבני אדם את הגישות שלהם. טראומה מטלטלת ומערערת את התפיסות האלה, ולמעשה מביאה להרגשה חזקה או למסקנה שלא ניתן יהיה להישען עוד על אותן אמונות, אלא צריך לשדרג, לשנות, לשפר, לעשות משהו עם האמונות החדשות. אבל כך הן לא יכולות להימשך. אדם שבן משפחה חלילה נפטר, אם עד היום הוא הרגיש חזק ובטוח בחיים שלו, ברגע אחד האמונה שלו בדבר כוח האדם, הביטחון של האדם, תחושת המסוגלות של האדם, הכל מתערער. וכעת מפנים אמונה וגישה חדשה. כמה הוא ובני האדם הם פגיעים. כמה מעט שליטה יש לו על החיים שלו. אדם שאיבד את כל הונו והגיע לפשיטת רגל, הוא כבר לא יכול לסמוך על אושרו, על מעמדו החברתי. יש כאן ניעור של הגישה הישנה הבסיסית, מה שיכול להוביל לשתי תוצאות מנוגדות. מצד אחד הרס מוחלט או בנייה מחודשת. הרס מתבטא למשל בדיכאון או חרדה מתמשכת, בניוון של החיים, הימנעות מפעילות חברתית, הימנעות ממעורבות חברתית. לעומת זאת, בנייה מחודשת מתבטאת ביצירת אמונות חדשות שהן גם משענות לחיים החדשים. לרוב, המשענת החדשה היא מציאותית יותר, יעילה יותר, נכונה יותר, ריאלית יותר. במקום אמונה לפיה, לדוגמה, כסף פותר את בעיות החיים, יכולה להיבנות אמונה חדשה שאומרת יש דברים רבים בחיים שהמימוש שלהם לא מצריך כסף, ובמקום אמונה שאומרת בריאות היא הכל בחיים, עשויה להתפתח תפיסה, גישה חדשה שאומרת שפגיעה בבריאות זה חלק בלתי נפרד מהחיים, והחיים מלאים ועשירים יכולים להתקיים גם עם בעיות בריאות, אפילו קשות. בריאות ופרנסה, אלה הם צרכים שיש להתפלל עליהם תדיר. אפשר לחיות גם עם בריאות לקויים. עוד ועוד גישות לחיים שהאדם בעל כורחו חייב לפתח, אבל אז הוא גם נפתח לעולם מושגים חדש. פעם הוא חשב שכל טיול חייב להיות בית מלון, רק מזה הוא יכול ליהנות, כך הוא הרגיל את עצמו. היום אחרי המשבר הכלכלי הוא מבין שיש טיולים שלא משלמים עליהם בחיק הטבע, שם הוא לומד ליהנות מפשטות הבריאה של הבורא, לא מהבניינים המפוארים שעשו בני אדם. הוא לומד לחיות בצורה פשוטה יותר, ומתברר לו שהעשירות שמה אותו בכלוב של זהב. הוא חשב שחברות תלויה בכסף, שמחה תלויה בכסף, בריאות תלויה בכסף, ומתברר לו שאפשר לחיות עם פחות. ובכל אופן, אכן איזו עשיר השמח בחלקו, הוא מפתח גישות חדשות. וכך, האדם מגיע לצמיחה אחרי הטראומה, וזה מותנה בכך שבעקבות הטראומה האדם ביסס אמונות חיים חדשות ומוצלחות. אם האדם יישאר עם האמונות הישנות, הוא לא יחווה שיפור באיכות החיים שלו. בנוסף, אם האדם ביסס אמונות חדשות שמובילות את הזווית ראייה של האדם לראות דברים בצורה שלילית, המצב רק יוביל ליותר דיכאון, יותר תסכול, ירגיש אין טעם לחיים. הוא יגיד לעצמו, אנשים חיים לבד, מתים לבד, אנשים תמיד ינסו להרוס, אנשים תמיד ינצלו, אנשים תמיד יפגעו בכם, ואז לא רק שלא תהיה התפתחות, אלא גם חוסר אונים, ייאוש, אולי גם דיכאון, הנצחת החוויה השלילית. מה עוזר לבנות אמונות חדשות ומוצלחות? כדי שיוכל האדם לשפר את הגישות שלו לחיים אחרי הטראומה, חשוב שהאדם לא יחיה עם עצמו, עם המחשבות שלו, אלא עשה לך רב, יסתלק מן הספק, שומע לעצה חכם, דאגה בלב איש, יסיכנה לאחרים, ובכך יוכל לקבל עצות וכיווני חשיבה שהוא במחשבתו לא חשב ולא הכיר לבד. כי החשיבה הפנימית של האדם בינו לבין עצמו, היא לא תמיד עוזרת, כי הוא ממוקד באירוע. למה זה קרה? למה זה קרה לי? למה לא מנעתי את זה? למה הסתובבתי שם באותו מקום, באותו רחוב? למה זה קרה? למה הנזק הזה נעשה? למה לא עצרתי? המחשבות לא עוזרות, אלא מייצרות בעיקר לחץ וכאב. לעומת זאת, חשיבה שמייצרת דיון פתוח עם אחרים יכולה כן לעזור לראות את האירוע הטראומטי, את ההתמודדות איתו באופנים שונים, חדשים, מפתיעים. כמובן זה חייב להיות אנשים שמבינים בתחום חוכמת החיים, לא אנשים מייאשים שמכניסים יותר ויותר רעל רגשים. כמובן אם האדם משנה את עצמו, את האישיות שלו, את הערכים שלו, את האופי שלו, את הגישות שלו, את מטרות החיים שלו, זה יכול להיות מעין תגמול שהוא מרוויח בעקבות הטראומה, אם הוא עושה את זה בצורה הנכונה. אמנם זה תגמול בעל כוחו של האדם, שהרי הוא היה מעדיף לא תגמול ולא טראומה, אלא את החיים הקודמים לפני הטראומה. אבל בכל אופן, העבודה היא לראות איך אנחנו בתוך שגרת החיים הזו מייצרים לעצמנו את החיים שנכפו עלינו לרצות את אותם חיים, לנצל ולהפיק את המירב מאותם חיים. אם בעקבות הטראומה האדם מבין שהוא חייב להיות חכם יותר, יעיל יותר, ערכי יותר, ממוקד יותר במטרות, הוא ברור היה מעדיף להיות אותו אדם בלי הטראומה, אבל אם זה כבר קרה אז הוא משתנה בעל כוחו ולא ברצונו. העבודה המגמה היא להשתנות ברצונו, לא בעל כוחו. הטראומה היא כמו רעידת אדמה, מה שהאדם לא ציפה, הוא כל כך מופתע, הוא לא האמין שאפשר להגיע למקום כזה. אירוע טראומטי מזעזע את הנפש, טראומה מזעזעת, לא פעם הורסת את יסודות הבניין של הנפש, האמונות של האדם, הגישות של האדם לגבי עצמו, לגבי אחרים, לגבי העולם. לכן חשוב ראשית להחזיר את הישן להווה, שגרת החיים שהייתה כן, לנסות להחזיר אותה אבל כמובן להוסיף על כך עוד מימד, מימד האדם המשתנה, סוג האדם החדש אחרי האירוע הטראומטי. ובעצם אם האדם לא ישקיע בלהיות אדם חדש, אדם שונה, הוא ימשיך להיות האדם הישן, הוא ימשיך עם הכאב, כי האדם הישן זה האדם שסבל מהטראומה. האדם החדש הוא אדם שהוא מעל הטראומה. זה קשה, אבל זה חייב להיעשות בעל כוחו של האדם. רק אם הוא ישתנה, אז הוא כביכול ירוויח. רק אם הוא ירוויח, אפילו רווח שהוא לכתחילה לא היה רוצה, אבל כעת יש לו את הרווח הזה, אז קצת מענה יש לנפש, קצת תגמול ויתרון יש לנפש בעניין הזה. בעל כורחנו נבחר לא להתרסק אלא לצמוח, ונהפוך את הבעל כורחנו לרצוננו, על ידי שנמצא משמעויות ומטרות חדשות מגוונות לחיים. האדם החדש, סוג הזהות החדשה, האדם החדש, השינוי שובר האדם אחרי האירוע הטראומטי, הוא כביכול התגמול, המשמעות שמעניקה את הצמיחה של האדם להיות אדם מתפתח. ולא פעם צריך האדם, פעם אחר פעם, כל יום מחדש, להתרענן, להשתדרג באותה גישה. וזו יכולה להיות עבודת חיים. וכך נאמר בתורה על וידום הארון. הרשב"ם אומר, מהו וידום הארון? להמשיך לעבוד בעבודת הקודש למרות הזעזוע. עצם זה שהארון אחר מיטת שני בניו, וידום הארון ולא עוד, אלא ממשיך לעבוד בעבודת הקודש, בזה אומר הרשב"ם, הוא מקדש שם שמיים. הקידוש שם שמיים נעשה במכובדי, לא רק נדב ואביהו, אלא עוד מכובד ישנו. מי זה? הארון. עצם זה שהוא ממשיך לתפקד, ליזום, ליצור, להיות בעבודת הקודש במקדש למען כל כלל על עם ישראל, זה עצמו מהלך, זו עצמה גישה שהיא קידוש שם שמיים. אומר הרשב"ם, הקדוש ברוך הוא אומר שהוא רוצה להתקדש. איך? על ידי אהרון הכהן, שלא יפרע ראשו, שלא יתאבל, מן המקדש לא יצא. אל תניח את העבודה שאתה כהן גדול, לא תצא ולא תחלל, ובכך יתקדש הקדוש ברוך הוא על ידך. כבוד השכינה שרואה אהרון בניו מתים, ובכל אופן ממשיך בעבודת בוראום. היה רוצה להתאבל, היה רוצה לבכות, ובכל אופן המשיך בעבודתו. אומר הרשב"ם, זוהי אמיתת פשוטו של הרעיון. למרות שמשה רבינו אומר, ואחריכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם, בוודאי רגש עמוק מאוד יש לאהרון. על איזה בנים? אלה שהם גדולים ממנו, אהרון, וממני משה רבינו. כבוד התורה, כבוד שמיים, ובכל אופן כבוד השכינה שממשיך בעבודת בוראו, דוחק ומתגבר על הרגש, יבכו את השריפה אשר שרף השם, למרות הקושי האדיר. עצם זה שאדם ממשיך לתפקד, לפעול, זה הקידוש שם שמיים. אם האדם אחרי טראומה, אירוע קשה, ממשיך ליצור, לעשות, ועוד לקדש שם שמיים, כל המצוות והמעשים שלו הרי הם מוכפלים, שהרי טוב אחד בצער ממאה שלו בצער, וזה צער אדיר. ובכל אופן ממשיך בעבודת הקודש, אז הוא מגיע לשיא בקידוש שם שמיים. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.